השבוע, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה. נו, תודה לאל, ברוך השם. אני מלא פי שירה, זה ממש מתאים לפרשה. לפני שעה נולדה לי נכדה. ברוך השם. אנחנו בשיעור שלנו, נחזור לשיעור שלנו, שירבו שמחות בישראל.
אמן.
אנחנו למעשה גם את השיעור הזה נקדיש לרפואת חיילי צה"ל שנפגעו אתמול בהר דב, ולעילוי נשמת שני הרוגים שנהרגו אתמול, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמח את כל עם ישראל כולו. ושמחתנו לא תהיה מושלמת עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו. אנחנו בפרשת השבוע, פרשה ושלח. אני רוצה יחד איתכם להתבונן על נושא שכולם איפה שהוא, מתי שהוא, איך שהוא, קשורים אליו בימי חייהם, וזה נקרא שירה. אנחנו שרים. שרים בשבת, ליד השולחן, בסעודות השבת, שרים בשמחות. המושג שירה אפילו קיימת כמוטיב מרכזי קבוע בעבודת המקדש. יש לוויים שנמצאים על 15 מדרגות שלפני ההיכל, שעולים מן העזרה להיכל. יש שיר המעלות, שיר המעלות, שיר המעלות, 15 כאלה בתהילים. יש שם מנגנים, יש שם שרים, אנשים ששרים. כלומר, קהלת קורבן חייבה בפועל שירה. כלומר, כל מה שהעלו את הקורבנות, הלווים שרו וחזרו על אותה שירה, אותם מילים שוב ושוב ושוב ושוב, עד שהסתיימה מלאכת הקורבן או הקרבה של קורבן כזה או אחר. לא ניכנס כרגע לאיזה קורבנות ואיזה שלבים של השירה. שירה ונגינה. בוודאי ובוודאי שהדבר ידוע ומפורסם, שכולנו בצורה כזו או אחרת מקשיבים לשירים, שומעים שירים. אבל יש שאלה גדולה מאוד, ואני לא בטוח כמה אנשים, אבל יחסית לאוכלוסייה הם מעטים, כמה אנשים כותבים שירים, כמה אנשים מביעים את שמחתם בשירה.
לא רק שמחתם.
זה מעט. אנשים רבים יותר משתמשים בשירים של אחרים. וזה בוודאי דבר טוב ויפה, זה שירים שמקורם בקודש. זה דבר לא יפה ולא הגון ולא ראוי כשזה שירים חילוניים עם מילים שהתוכן שלהם הוא לא יהודי, או מילים שהם גורמים לפריצות. זה בוודאי שדבר הזה חמור ואסור, ואפשר לא לקרוא לזה לא שירה ולא זמרה, אלא שירים שמעוררים יצרים אפלים של האדם. יש יצרים למשל ששירים, שרים שירים עם מילים שמביאות דיכאון. בדד אשב, גם תפילה אין לי, לא עתיד, לא תקווה, לא חלום. שמעתי את זה אתמול. פה באיזה מקום אני צעקתי. כן? ואנשים שרים את זה. זה שירים נוראים שאסור לומר אותם. מצד העיקרון שאני לא מתחבר לשום דבר שלום.
זה זמרים של פעם.
זה גם זמרים של היום שיכולים לשיר שירים נוראים על הנהגות, הרגלים, התנהגויות, שמבחינתם זה סביר ונורמלי, כן, זה גויים. אני לא רוצה להיכנס לך לעניין הזה, סליחה, זה לא השיעור שלנו, אתה רוצה לדון בזה בנפרד, בבקשה. אבל זה רק מסביר כיוון מסוים של מחשבה שאולי כדאי שתעיין בה, האם אתה הולך נכון. בכל מקרה, אני רוצה לדבר על הפרשה שלנו. תסתכלו כולם בפרק י"ד, פסוק ח"ו. לאחר יציאת מצרים, ולאחר קריאת ים סוף, או לפני קריאת ים סוף. בואו נראה את הפסוקים. אומרת התורה, מתארת לנו דו שיח בין הקדוש ברוך הוא למשה. בפסוק חבב אומרת התורה בפרק י' ד' ויאמר אדוני משה נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים על רכבו ועל פרשה. ויד משה את ידו על הים וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו ומצרים נשים לקראתו וינער אדוני את מצרים בתוך הים. וישובו המים ויחסו את הרכב ואת הפרשים וכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. עובדי ישראל הלכו בתוך, הלכו ביבשה בתוך הים, המים להם חומה מימינם ומשמאלם. ויושע אדוני ביום עומד ישראל מים מצרים, וירא ישראל את מצרים מת בשפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ואמינו באדוני ומשה עבדו, אז, זה גם הפסוק הבא, הפסוק הראשון בפרק הבא, ישיר משה ובני ישראל השירה הזאת לאדוני ואמרו להם. אנחנו רואים פה איזה מין הדרגתיות של מהלך, בהשתלשלות הנפשית, הרגשית, הפסיכולוגית של יוצאי מצרים, עד הרגע שהם פותחים בשירה. אבל מעניין יותר אם נתמקד, נראה, אז ישיר משה. כבר פה מישהו שתחיל לשיר, והצטרפו אליו בני ישראל. אותו דבר אנחנו רואים אחר כך, בסוף השירה, תמשיכו בפרק תתוו, לקראת הסוף, אנחנו רואים פסוק חף, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון את הטוב בידה, ותצא לכל אנשים אחריה. כבר גם היא מובילה, היא מתחילה ואז נמשכים אחריה. כן? ואני רוצה יחד איתכם להתבונן, לא רק בכמה שנספיק, לא רק בפרשה שלנו לעשות הבנה יותר עמוקה, כי אנחנו יודעים, עובדי ישראל יוצאים ביד רמה. יש בגמרא בירושלמי, במסכת פסחים, פרק עשירי, פרק הרבה פסחים, יש שאלה. על מה שקראנו עכשיו, לכאורה זה דבר נפלא. עם ישראל, ברוך השם, נמצא בעבר השני, רואה את מצרים מת אספת הים, פותחים בשירה. אומרת הגמרא בירושלמי, מקשה קושייה. אני לא מבין. עכשיו הם מתעוררים? במצרים הם ראו 10 מכות. כל מכה שבוע. בזמן המכות כבר הם לא היו משועבדים, המצרים היו עסוקים בהישרדות. עזבו אותם. למה לא אמרו שירה בליל הסדר? ישבו בליל הסדר, קריבו קורבן, חיכו עם התרמילים על הגב.
היא עדיין לא יצאו, יכול שיש תקלה?
אולי. ראו מכת דם. כל מצרי שרוצה לשתות מים, בא לקיוסק, משלם כסף לקבל בקבוק מי ישראל. רק אז הוא יכול היה לשתות. למה לא אמרו שירה? אבל מה המשמעות של השירה אם ככה? שירה זה תודה. כשאני אומר שירה, אני מודה בזה לקדוש ברוך הוא. למה זה כל כך חשוב? יש תפילה, שאולי שירה, שאנחנו אומרים מדי פעם בפעם באירועים מיוחדים, בראש חודש, בחגים מסוימים, קוראים לזה הלל. אבל יש עוד דבר. כל יום ביום, כל יום ביום בתפילת שחרית, אנחנו אומרים שירה. אנחנו אומרים בתפילה שיר ושבחה, הלל וזמרה. פסוקי דזמרה. יום יום. כן, מקשה קושייה בגמרא בירושלמי, למה אמרו שירה רק אחרי ים סוף? שאלה ראשונה. גם אנחנו אומרים כל יום בתפילה את שירת הים, בתפילה, עד השיר משה. מביושע אנחנו אומרים כל יום. וצריך להבין מה החידוש. מה החידוש בשירת הים הזו של בני ישראל דווקא על שפת הים? מה החידוש שבגללו כל יום אנחנו אומרים את זה? קושייה שלישית. אנחנו גם מזכירים את המאורע הגדול, את השירה הזו גם בערבית, לא רק בשחרית. מלכותך ראו בניך על הים, יחד כולם הודו והריחו ואמרו, השם ימלוך, לא נבא. למה? למה צריך לחזור עוד פעם? כבר אמרנו בבוקר. עוד דבר, הידועה, השאלה הזו ידועה, מובן בתוספתא. שכאשר בני ישראל אמרו שירה, אני אקרא את נוסח התוספתא, הציצו מלאכי השרת, באו, הסתכלו מלאכי השרת על השירה הזו, ואמרו לפני הקדוש ברוך הוא, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא, את האדם הראשון, אמרו לפניו המלאכי השרת, מה אנוש כי תזכרנו? למה בראת אותו? מה יוצא לך ממנו? שם ממשיך, אני מגלה כמה שורות, ממשיך התוספתא ואומר, באותה שעה אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, מתי? כשאמרו שירה. הם לא קיבלו תשובה. אנחנו נמתין עד אחרי קריאת ים סוף. אמר, בואו וראו שירה שבניי אומרים לפניי. אתם מבינים למה מה אנוש כדי שקרנו בשביל זה? מה שירה אמרו? השם אדוננו מרדי שמך בכל הארץ. כלומר, האם השירה הזו, שפת הים, היא התשובה לתכלית בריאת האדם בעולם? הרי הם שאלו, מה פתאום אתה בורא האדם? עכשיו אני בואו תראו את התשובה, השירה הזו. מה בשירה הזו מגלה בפנינו את תכליתנו בעולם הזה? זה לפי התוספתא. השירה הזו מבטאת את תכלית האדם. איך? שאלה האחרונה. אנחנו למדנו את זה בספר ישעיה. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה משיח. ואת סנחריב גוג ומגוג, ולסיים. זהו. שישעיה הפוך להיות מלך המשיח, ואנחנו היינו דלגים על כל התקופה, מאז עם כל מה שהיה בה. ולמה לא? בגלל שאחרי שכל צבאו של מלך אשור מת בלילה אחד, למחרת מה עושה ישעיה? הוא לא אומר שירה. בגלל זה, עד היום אנחנו מושכים את אותו עניין. משיח לא בא. מה הקשר בכל הדברים? למה? מה כל כך מיוחד בשירה? מה כל כך עוצמתי? מה כל כך חשוב שצריכים להזכיר את זה? אנחנו רואים שירה חדשה שקרו יעולים מהשפת הים. מה מיוחד בדבר הזה? אנחנו אומרים את זה יום יום, כערף עין, מהר, להספיק. ואם אדם מאחר לתפילה, גם יש מי שמדלג על זה. אז רגע, מה זה עד השיר משה בני ישראל? מה השירה המיוחד בה? אין לנו ברירה, אלא לנסות ולהבין ולהעמיק מחשבה למהות. מהות של שירה. אולי בזה נציל כמה אנשים מלהקשיב לשירים שלא צריך להקשיב. שיבינו מה המהות של השירה. מה זו שירה בכלל? יש בגמרא שהזכרנו במסכת פסחים, יש תוספות, ואני לא אקריא את התוספות, אבל אני אקרא קצת מההשלכות של התוספות בהגדה של פסח, בעזרת השם, עוד מעט, חודשיים ושבוע, אנחנו בליל הסדר. שבוע ביום רביעי ט"ו בשבט, נכון? מתי יהיה ליל הסדר? בט"ו בניסן, חודשיים. ואנחנו נגיד בהגדה, אשר גאלנו, יש נוסח כזה, אשר גאלנו, ובסוף, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועבדות נפשנו. כך, כן? זה ככה כותב בעל ההגדה. ולכן, צריך לבאר למה חזקיה המלך, שלא אמר שירה לאחר מפלת סנחריב, מה הסיבה שלו? רב חיים בריסק רוצה להוכיח בדבריו שהסיבה שחזקיה לא אומר שירה, אלא שאומרים שירה על נס מושלם, ככה הוא רוצה לומר. ולמרות...
תחילה?
כן. כן, דיברנו על זה, דיברנו. תודה.
תודה רבה.
תחילה. כלומר, רוצה להגיד רב חיים בריסק שהנס בימי חזקיה לא היה מושלם. ולמה? כי למדנו שרובו של עם ישראל כבר לא היה בארץ. הייתה כבר גלות אשור. אז למרות הנס הזה של כל צבא אשור מת, עדיין רוב רובו של עם ישראל כבר בגלות. וכן הוא לא אומר שירה, ככה רוצה להגיד רב חיים בריסק. אבל מעניין שהיה אדם גם כן מחכמי המוסר, שקראו לו רב שלמה זלמן מברוידל. ויש לו ספר שנקרא שם דרך. שם הוא כותב, אני קורא מדבריו, מהי מהות השירה? צירוף של רשמים ומאורעות, צלילים וקולות, כמו צייר המצייר תמונה, שיש בה פרטים ומרכיבים רבים, כך גם משורר הכותב שירה אמיתית, זה רק כאשר כל הפרטים והחלקים נאספים ובאים לידי ביטוי ללא העלמה. וכך גם שירה של תורה לא יכולה להיות אלא אם כן כל המאורעות, כל ההתרחשויות, כל הצלילים מצטרפים. מה הוא רוצה להגיד? ששירה היא צירוף מושלם של כל הפרטים, שכולם יחד מתגבשים, נאספים, להביע הודעה מושלמת. כאשר האדם לא יכול להודות באופן מושלם, הוא לא יכול לשיר, כי חסר לו פרטים. אם נשתמש במושג הרמוניה, אם יש לנו תזמורת, אז כל אחד ואחד חייב להכיר, למרות שהוא לא מנגן בכלי כזה או אחר, אלא רק בכלי שלו, חייב להכיר את כל פרטי היצירה שהוא עכשיו עומד לנגן יחד עם חבריו. כי אחרת גם חלקו הספציפי הוא בעייתי, הוא יכול לקלקל. וכן, לפי זה, נמשיך אולי קצת עוד עם חכמי המוסר. הרב פרידלנדר, הוא אומר, מדוע באמת בני ישראל לא שרו, אתם יודעים מתי? בסדר, לא במצרים. איך אמר פה יצחק אוריאל, אני חושב, שכשהם היו במצרים בליל הסדר בערב, עדיין לא ידעו, להיה תקלה. אז אוקיי, בסדר, מקבל, אל תשאירו עכשיו. אבל כבר יצאו, פרעה מגרש אותם. הם יצאו כולם ממלאת בחוץ. למה לא אמרו השירה? כבר אין תקלות, יצאתם.
הם ידעו שיש
לים. בסדר? לא ידעו. לא ידעו, ילכו דרך הים, אולי ילכו דרך מקום אחר. לא ידעו. הולכים, דרך שלושת ימים. אומר הרב פרידלנדר, שגם לאחר... איך? יכול להיות. כי גם לאחר שהסתיימה תקופת השיעבוד, בעשרת המכות ובהצלה, כל אלה היו אמורים לעורר התפעלות בלתי רגילה, מעבר לנורמליות. פה אני נותן תשובה למישהו שדיבר איתי בחוץ. העוצמה כל כך גדולה של השינוי, של העושר, של השמחה, שזה מעל הטבע, זה לא רגיל. במצב הזה, ההתפעלות כל כך גדולה, מאבדים את הפרטים. אי אפשר לומר שירה. אין תמונה שלמה, אין תמונה שלמה, הצלילים, הקולות, התמונות, הכל מתערבב. ברוב שמחה כמובן. לא, זה לא הלם, אלא חוסר סדר. רגשות, מתפרצים. אז האדם לא מצליח לתפוס כל דבר במקומו. אין הרמוניה, אין שלמות. הכל מחובר ולא מחובר. לכן כדי לתת ביטוי שלם, הודעה שלמה, צריך להיות מה? צירוף של כל הפרטים, כולם, רק אז התמונה באמת שלמה. לפני כן, יש נתונים לתמונה. תמונה מאוד שמחה, אבל הם לא תמונה, אלא פרטים בתמונה. כן, עולה שאלה, בסדר? אחרי שהם עומדים על שפת הים ורואים את מצרים מתה שפת הים. כן. פורטת שירה. מה היה שם שעשה סדר בתמונה? מה התחדש? למה דווקא שם התבהרה התמונה הכוללת על כל הפרטים? רש"י בפרשה שלנו, על המילים, צללו כעופרת במים אדירים. רש"י אומר שיש כמה סוגים של תביעה שראו בני ישראל שם בים. אני רוצה לקרוא דברי רש"י. מקום אחר הכתוב צללו כעופרת במים אדירים, כמו אבן. ובמקום אחר צללו כעופרת, ובמקום אחר יאכלו מוקקש. אומר רש"י, רגע, יש פה סוגי תביעה שונים. הרשעים כמו קש, מה קורה לקש? בגל מוריד אותו, אבל הוא צף. ועוד פעם, הולכים ומטורפים, עולים ויורדים. בינוניים, כלומר מצרים שלפעמים גם היה להם לב רחום, כאבן. אבן היא נגררת, והקשרים כעופרת, נחו מיד, מתו במקום. כבר בשעת ים סוף בני ישראל רואים את סוגי העונש השונים ממצרי למצרי, והם הכירו אותם, הם היו המשעבדים שלהם, והם רואים שבשעת החושך הגדול של מצרים ואובדנה של מצרים, לכאורה יש כאוס אחד גדול, פתאום מתגלה לפניהם דבר שהשכל בשלב הזה מסרב להאמין. כשיש כאוס, זה כאוס. ראינו בצונאמי, איזה, כל אחד בורח על נפשו, אין סדר, הכל מאבד את קביעותו, את טבעיותו, הכל מתפזר. ופה מה הם רואים? השגחה פרטית. זה רשע כקש, על ידו כאבן, זה שנמצא איתו כאופר. הוא לא מפספס ומשכיח במדויק על כל בריאה ובריאה, גם במה שנראה ככאוס, מה שנראה כלא נורמלי, מה שנראה כאיבוד כל הסדרים שבעולם. אם נזכר בתחילת בריאת העולם, התורה מתארת את המצב, והארץ הייתה תוהו ובוהו. מה פירוש תוהו ובוהו? הכל נמצא בערבוביה, אין סדר. אצל מי? האם לפני בורא עולם, בתוהו ובוהו היה תוהו ובוהו? היה סדר מופתי. הקדוש ברוך הוא ידע בדיוק כל דבר ודבר. לכן, מי שמתבונה בכתבי רבנו חיים ויטל, רואה שכשבא רבי חיים ויטל לתאר או להסביר לנו קצת בקוצר וקטנות שכלנו, שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הכל היה בו. זה לא שכשאני עושה משהו שאני מסיים, אז הוא נפרד ממני. השולחן שאנחנו יושבים לפנינו עכשיו, אנחנו מניחים את ידינו עליו, היה פעם בידיו של נגר. היום הוא אפילו לא יודע איפה השולחן הזה. אין קשר בינו לבין השולחן. שהקדוש ברוך הוא, זה לא משנה באיזה מצב נמצא כל דבר, הוא מושגח. הוא נראה. זה מה שהמשנה אומרת. דע. מה למעלה ממך? עין רואה, אוזן שומעת. כל מעשיך נכתבים, כל מעשינו, הכל מוקלט, הכל רשום, הכל נראה, הכל בשליטה. אין תבזורת. לעינינו יש, אבל מצד האמת אין. אחרי ממשיך השירה, שאנחנו מדברים עליה פה, אז ישיר משה, מובן למה דווקא אז. כי אצל משה רבנו, הדברים ברורים כל הזמן. הוא מתנבא באספקלריה מהירה, כלומר ללא מחשקים, ללא מסתורים, הוא מבין את כל התמונה. אבל מי מצטרף אליו? בני ישראל. בני ישראל רק עכשיו מבינים היטב היטב את התמונה הכוללת, על כל הפרטים. ממכירת יוסף ועד יציאת מצרים. עכשיו התמונה ברורה. אפשר להגיד שירה. כי כל הקולות, כל התמונות, כל הרשמים, כל ההופעות, כל מה שעבר בדרך, עכשיו ברור למה הוא עבר. והם יכולים לשיר. זה החידוש. לכן אנחנו אומרים שירה חדשה. מובן גם מדוע בעל ההגדה אומר, בסוף אשר גאה לנו, ונודה לך, אין שירה חדשה. זאת אומרת שכל אחד ואחד בליל הסדר, מה שאמרו חמים ואנחנו רואים בהגדה, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, איך אני היום במאה ה-21, תשע"ה, יכול לחשוב לרגע שאני יצאתי ממצרים? משימה בלתי אפשרית, נכון? לא נכון. תתבונן על התמונה הכוללת של כל מה שעם ישראל עבר, מעד הגלות הראשונה, גלות אשור, ועד הרגע הזה שאתה גר בירושלים, גר בארץ ישראל, יושב בביתך חופשי משעבוד. אתה רואה את התמונה הכוללת? אתה רוצה לשאול למה הייתה אינקוויזיציה? תסתכל איפה אתה נמצא היום, כדי שתוכל לשבת בבית שלך. אתה רוצה להבין למה הייתה שואה לא עלינו? זה כואב, זה קשה. למה היו חורבנות? למה היה מסעי הצלב? למה היה דבר כזה או אחר? תאסוף את הפרטים, תאסוף את התמונה, תאסוף את הקולות, ונאמר לפניו שירה חדשה. לכן במקרה כזה שבו אנחנו נמצאים, אנחנו יכולים לשיר שיר חדש, השיר הלך. אם כן, מה העניין של פסוקי דזמרה? למה אנחנו צריכים להזכיר כל יום ויום את שירת הים? הכנה, שנפנים, שנראה כל יום ויום את החידוש שהיה היום. אם זה בעולם ואם זה באדם. וזה מהות שירה. לשיר סתם זאת לא שירה. יש שירה שבאה מתוך שמחה. שמחה כשרואים תמונה כוללת. כשאנחנו רוקדים בחתונה ושרים, זה בגלל שאנחנו רואים מולנו מה? שלמות. שתי נשמות שלא נפרדות, סליחה, נשמה אחת שאתה מופרדת בשני גופים, חוזרת להיות כפי שהיא הייתה, שלמה. לכן אפשר לשיר. כשהולכים לבית האבל, לא שרים. כי משהו נחסר, נשמה עזבה את העולם, אי אפשר לשיר. רק כאשר יש שלמות, שם שרים. שבת היא שלמות, לכן שרים. כשיושבים בשולחן השבת ושרים, זה לא עניין רק שיהיה נחמד ונעים. זו הבעת תודה על השלמות. זו הבעת שמחה על הזכות. כך צריכה להיות שירת השבת. לא בעל מנת לסיים וללכת. זאת שירה אמיתית. שירה שבוקעת מהלב בהודעה שבאה משמחה. זאת שירה. זו מהות השירה. זה שאדם שומע שיר או שר שיר, כדאי, לפני שפוצחים בשירה, להתבונן רגע. לא במוזיקה, כי לא כולם מבינים מוזיקה. לא כולם מבינים תדים. תסתכל במילים, תתבונן מה השורות אמרות. זה מביא אותך לשלמות, זה נותן לך תמונה גדולה יותר של חייך, של אישיותך, של מקומך האמיתי, לא המדומה. זה מקדם אותך. השירה היא תכלית האדם. להודות ולהלל. שירו שבחה, הלל וזמרה. לקדוש ברוך הוא. מה שעשה איתו עד היום. השיר הזה שאתה שומע אותו עכשיו, אתה שר אותו עכשיו. הביא אותך לשם. אם לא, זה לא השיר, זה לא שירה. זה גיבוב של מילים ומוזיקה. אולי זה יפה מבחינה מקצועית. אולי זה יעלה למקום הראשון בתחרות. אבל זאת לא שירה במהות. זאת לא שירה אמיתית. אבל השירה החדשה, שיבחו גאולים על שפת הים, מה היה החידוש? הכרה ברורה ומוחלטת בהשגחה פרטית. לכן רק אז ישיר משה. וידועה השאלה, ובזה נסיים, אז ישיר משה, המילה אז משמשת לשני כיוונים, אז בעבר ואז בעתיד. אז שהיה כך וכך, עשיתי כך וכך. וכשיהיה כך וכך, אז אני אעשה כך וכך. לכן כשם שעם ישראל זכה להכיר בהשגחה הפרטית, בראיית התמונה הכוללת, ופרס בשירה על גאולתנו אז, היא רצון שנזכה כבר עכשיו לפתוח עיניים, להתכונן על ידי פסוקי דזמרה, על ידי אז ישיר שבתפילה יום יום, במילים שירה חדשה לפני 18, בערבית מלכותך אהוב עניך על הים, להיזכר שהכל מושגח על ידי בורא עולם, וכולנו נזכה אז יחד עם משיח תדכנו לומר לפניו שירה חדשה, הללויה. שבת שלום.